ערב טוב. הכותרת יום מיוחס מתייחסת לבית סיוון גם תשנ"ט, אבל היא מוקדמת הרבה יותר. ואני רוצה להיכנס, עוד לפני שניכנס בכלל לחג השבועות, להיכנס באמת ליום הספציפי הזה שממנו אנחנו יוצאים עכשיו, בית בסיוון. התחלתי לגעת בזה מקודם, ממש עכשיו לפני השיעור, ואני רוצה קצת לגעת בסוגיה הזאת, סוגיה הלכתית בתחילתה, של בית בסיוון, מה קצת משונה, וממנה להגיע אל היום הזה ואלינו כאן והיום, ולנסות ללמוד את מה שלי נדמה שצריך עכשיו ללמוד, כמו תמיד. יש נה הלכה ידועה שלא אומרים תחנון מראש חודש סיוון ועד מוצאי חג השבועות. זאת הלכה פשוטה שנתקלים בה בכל תפילה. לאמיתו של דבר ממשיכים לא לומר תחנון עד י"ב בסיוון. כל הימים ברורים. חג השבועות ואיסור חג, וכמו כל חג. ראש חודש סיוון, וכמו כל ראש חודש. ג' ד' ה' סיוון זה שלושת ימי ההגבלה. הגבל את העם על תגשו איש של אישה וכו'. ומזין סיוון ועד י"ב סיוון זה שישה ימי תשלומים לקורבנות שלא הקרבתי בחג השבועות בו' בסיוון, כמו שיש בסוכות ובפסח. נכון, אם לא הקרבתי קורבן חגיגה בט"ו בתשרי, אני יכול להביא אותו עד סוף סוכות. לא הקרבתי קורבן בט"ו בניסן, אני יכול להביא אותו עד סוף פסח. במקרה זה גם חול המועד. אבל בלי קשר, מכאן למדו שיש שבעה ימי תשלומים. וגם בשבועות אני יכול להקריב משך כל שבעת ימי התשלומים. בעזרת השם, יבנה המקדש השנה, ואנחנו נראה את זה בי"ב בסיוון, עוד ממשיכים להביא קורבנות של שבועות, זה דבר משונה. כי בפסח זה מובן בראש, זה עוד פסח. ובסוכות זה עוד מובן, אבל בשבועות זה אותו דין. יש רק יום אחד מסכן שלא מובן למה לא אומרים בו תחנון, זה שהוא יצא מכל הימים האלה יום כזה בלי ייחוס. והיום הזה הוא בית בסיוון. לא קרה בו בעצם שום דבר. והרימה שואל את השאלה הזאת מיד, מאיר את ההערה, סליחה, במקור אחד, הגה, ואין אומרים, משל כוח, ואין אומרים תחנון מתחילת ראש חודש סיוון עד חטא בו, דהיינו אחר איסור חג. בסדר? זו הלכה שכולנו מכירים אותה. מאיר המגן אברהם על ההלכה הזאת, מתחילת ראש חודש סיוון, במיד בבית בסיוון, אמר לו משה לקדשם לתורה. זה צריך להבין מה בדיוק נאמר פה. בבית בסיוון נאמר לקדשם לתורה. אנחנו עוד מעט נראה את הפסוקים. היום הזה אגב נקרא יום המיוחס בספרים. ובתחתית העמוד מצד שמאל מופיעים פה כמה סעיפים מתוך ספר מפורסם, טעמי המנהגים ומקורי הדינים, שככה מביא מקורות רבים לפני כן. הוא דן בבית בסיוון והוא דן מה הייחוס של היום המיוחס. הוא רוצה להבין מה ייחוסו. מעניינת מאוד התשובה הראשונה שלו. קודם כל הוא מביא בתף רשתת, טעם שאין אומרים תחנון בתחילת ראש חודש סיוון, עד חטא בו דהיינו אחר איסור חג, במיד בבית סיוון אמר לו משה לקדשם לתורה. טוב, זה כבר שמענו במגן אברהם. נכון? והוא מצטט. עכשיו הוא מסביר. תף רשיות. פעם שהעולם קוראים ליום ב' של ראש חודש סיוון יום ייחוס. העולם, העולם זה ביטוי, העולם בעברית קדומה זה האוילם. עכשיו בלעד זה נקרא העולם. מקשין העולם, העולם, העולם זה כולם. יש ביטוי מפורסם כזה. תמיד בישיבות הסבירו, המערשה מביא הרבה פעמים כשיש לו חושייה טובה, מקשין העולם. מקשין העולם. מה הכוונה העולם? תמיד הסבירו שיושב המערשה בשלוש לפנות בוקר עם החברותה שלו. ויש להם קושייה. על מי העולם עומד עכשיו? כולם ישנים. לא על הקושייה שלי עכשיו. אז האוילם מקשה. למה האוילם עושה ישן? האוילם מקשה. אז האוילם אומר שקוראים לזה יום ייחוס. למה זה נקרא יום ייחוס? נימוק ראשון, פילאי פלאות. לפי, זה נימוק יהודי, לפי שעומד בין ראש חודש ובין שלושת ימי הגבלה. על כן נקרא מיוחס. בקיצור, כי אין בו כלום. רק מה הוא במשפחה טובה? תראו לאיזה משפחה הוא נפל. לפניו ראש חודש, אחריו שלושת ימי הגבלה. הוא היחיד שיכול להגיד שאח שלו הוא כל כך חשוב. האח לא יכול להגיד את זה עליו. מה הוא יגיד שאח שלו זה בית בסיוון? הוא לא יכול להגיד שהוא מיד אחרי ראש חודש ולפני שלושת ימי הגבלה. איכס. בשב. כן. ועיין כאי במסכת הענית, או אילו מוטל בין שני ימים טובים, עשאו כיום טוב עצמו. ועיין סנהדרין, ומשום אחי לא מנו את החז, מפני שמוטל בין שני צדיקים, יותם וחזקיה, לא חשוב כל הפרטים פה, העיקרון הוא אותו עיקרון. הייחס הוא שאתה סתם, אבל אתה ידעת איפה ליפול. זה משונה קטע. ואני רוצה להשתמש אחרי זה בנימוק הזה, בטעם הזה, כי הטעם הזה הוא ככה עולם אמר. צריך להבין את הטעם הזה. הוא וורטי, אבל הוא רעיון גדול מאוד. ניכנס אליו. הטעם השני שהוא מביא, והשלישי, הם פה מאוד מהותיים. עוד טעם, משום דהשם יתברך אמר למשה רבינו עליו השלום בראש חודש סיוון, שיאמר לישראל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וייתן לי סגולה מכל העמים. וביום ראשון לא אמר להם כך, משום חולשה דאורך. זה דבר מעניין מאוד. מתי עם ישראל מגיע להר סיני? בראש חודש סיוון בדיוק. אם נחזיק אצבע במקור הזה ונסתכל בפסוקים של מקור שלוש, שהם הימים שלנו, נזכר בזה, בחודש השלישי, פרק י' בספר שמות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, שמה זה היום הזה? ראש חודש, היום שבו נהיה החודש השלישי, באו מדבר סיני, ויצאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, כלומר לפני כן עשו מרפידים ואז באו, ויחנו במדבר, אז מופיע פה וייסו ויחנו בלשון רבים כמו כל הספר, וייחן שם ישראל נגד ההר. כאיש אחד בלב אחד, מתי התרחשה התופעה הזאת? באלף בסיוון. ומה עוד עשו אז? עכשיו כתוב בפסוק הבא, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם וכו'. אם תראו שנייה אחת ברש"י למטה, רש"י מאיר ביום הזה, אני דילגתי על הרבה רש"י באמצע, רק את הרש"י הרלוונטי הבאתי. ביום הזה של פסוק א' אומר רש"י בראש חודש. נכון? פשוט. ומשה עלה ביום השני. ואז הוא אומר, כותומר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, את ברית התורה הזאת, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. למה זה לא נאמר כל זה ביום הראשון? מגיעים כבר סוף סוף להר סיני, הרי מחכים 50 יום להגיע להר הזה. הולכים כבר ממצרים ומחכים כל הזמן, משה אומר, עוד מעט מגיעים להר סיני. אז הגמרא אומרת במסכת שבת דבר מעניין מאוד, הגיעו להר סיני, יש עייפות החומר. חולשה באורך. עכשיו צריך לנוח יום אחד. זה דבר אגב משונה, אני מקווה שנוכל להיכנס אליו קצת בהמשך. הם כבר הגיעו, הדבר הראשון אני בטוח שהעם ישראל רצה, זה תעשה כבר משהו, תקדם אותנו לעניין. ואז אומרת הגמרא שמשום חולשה באורך חיכה משה רבינו עד יום ב' לחודש, אני חוזר לתפרש י' א' משמאל, וביום ב' הוא אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז נסכם, ביום א' בסיוון, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, ולא אמרו כלום משום חולשה באורך. ביום ב' בסיוון, נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ביום ג' בסיוון, נצטוו הגבל את ההר וקידשתו, אסור לגעת, נכון? כל הנוגע בהר יומת. ואז באו שלושת ימי הגבלה. זה הסדר. ולסדר הזה יש משמעות, כי אין עוד חג, חוץ מחג השבועות, שיש משמעות הלכתית רעיונית שמחברת אותנו לחג עצמו, לימים שלפני החג. יש פסח, בעשור לחודש לקחו את השה ושחטו אותו, או קשרו אותו, וב-14 שוחטים, אבל זה לא קשור לכל עניינו של הפסח, זה קשור לקורבן. אבל כל עניין מתן תורה מתחיל בעצם באחד לחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני, ויש התקדמות. בשני בו נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשלישי נאמר הגבל את ההר, וככה הגמרא דנה בזה במסכת שבת באריכות. אז אם התירוץ הראשון או ההסבר הראשון למושג בית בסיוון, מה הייחוס שלו, זה שהוא במשפחה טובה, ההסבר השני שבית בסיוון יש לו ייחוס עצמי. ביום הזה נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה גוי זה ייחוס? למה זה יותר ייחוס מוו בסיוון שבו ניתנה התורה? למה זה יותר ייחוס מהגבלה? למה זה יותר ייחוס מביחן שם ישראל? עכשיו צריך לשאול הפוך. בסדר? לפי ההסבר הראשון של העולם, הייחוס הוא שאין לך שום דבר, יש לך רק ייחוס. אז אני לא שואל שאלה. אבל לפי ההסבר הזה שנשמע מאוד מאוד הגיוני, וודאי אליו מתכוון המגן אברהם, כי מה המגן אברהם אמר, אם נזכר עוד פעם במקור 2, במיד בבית סיוון אמר לו משה לקדשם לתורה. כלומר, אז התרחש משהו שאז הם התחילו להתקדש לתורה. בראש חודש עוד לא הייתה שום אמירה. בבית מתחילה ההתקדשות לתורה. אז הציווי של להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הייחוס של היום הזה על פני כל הימים האחרים. ההצעה האחרונה, עוד טעם, לפי שהייחוס של ישראל הוא טעם לקבלת התורה הקדושה. כי כשכל האומות באות ואומרות תן לנו את התורה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אבו להשם משפחות עמים, תראו לי את ספרי ייחוסיכם לאבותיכם. ואצל בני ישראל, איך כתוב אצלנו בפרשות? לבית אבותם, והתיילדו על משפחותם, מכירים בגליהם, מכירים אבותיהם. יש כאן שני נימוקים הפוכים. האחד מאוד מקטין את בית בסיוון, והשני מעצים את בית בסיוון לאיזה מין הגעה או השגה שאני באמת לא כל כך מבין אותה. אז נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה זה מיוחס משאר הימים? אנחנו נגיע לזה מיד, בזה אני רוצה להתחיל. אבל לפני כן, אני רק רוצה לזרוק להעביר עוד דבר אחד, שלא קשור ליום המיוחד. כל החודש הזה נקרא החודש השלישי. וחז"ל מביאים בגמרא במסכת שבת, אגב הדיון האם התורה ניתנה ביום השלישי לפרישה, כלומר בו' בסיוון, או אחרי שלושה ימים מלאים של פרישה, כלומר בז' בסיוון, פעם עסקנו בזה בהרחבה. אגב זה היא מביאה דרשה שדרש יהודי גלילי, לפני רב חסדא. והיהודי הגלילי הזה אמר את המשפט הבא שנמצא לפנינו במקור 4. דרש ההוא גלילה עלי ברב חסדא. זה לא קשור לבית בסיוון. אבל היום אני לא רוצה לעסוק בחג השבועות, אני רוצה לעסוק בהקדמות לחג השבועות. זה קשור להקדמה גם כן. מה הוא דרש? בריך רחמנה ברוך השם. דייהים אוריין תליטאי, לעם תליטאי, על ידי תליטאי, ביום תליטאי, בירחה תליטאי. ברוך השם שנתן לנו, מי שרוצה יראה את רש"י מתחת, אני אומר את זה לפיו, אוריין תליטאי תורה משולשת. תליטאי זה שלוש. משולשת מתורה נביאים וכתובים. לעם תליטאי, עם ישראל גם הוא מחולק לשלושה חלקים, כמו כל דבר בצהל. גם הוא מחולק לכהנים, לוויים וישראלים. על ידי תליטאי, משה רבינו הוא השלישי לבטן, אומר רש"י. מרים, אהרון, משה. זה אגב נשמע כבר לא הוגן. כי התליטאי הראשון בעברית הייתי מתרגם אותו משולש. התליטאי הזה הייתי מתרגם אותו שלישי. מה הקשר? טוב, נחכה. ביום תליטאי, כלומר, אומר רש"י, ביום השלישי לפרישה, סוגריים קטנות, זה עוזר למי שאומר שהתורה ניתנה בבב, אבל זה לא חשוב, לכן זה הובה. בירחא תליטאי בחודש השלישי, כך התחיל הפסוק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מה אבות? אני הייתי מבין אם היו ממקדים אותנו סביב המספר 1. את השאלה שאני שואל עכשיו שואל המהר"ל בתפארת ישראל, כי מה שהתורה באה לעשות לנו זה לאחד את כל הכוחות כולם. התורה באה לעשות, לגלות לכולנו את האחד. מול עולם שיש בו אלוהים אחרים על פניי, באנו לגלות את אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואם אנוכי השם אלוקיך, אז ממילא לא יהיו את הפירודים האלה של אלוהים אחרים, ולא תישא השם השם אלוהיך לשווא. ואז גם תבין לבד את העניין של השבת שבאה ומאחדת את הכל, וזכור את יום השבת. כך תבין גם את ערכו של כל פרט בבן אדם לחברו, כי כולם נבראו בצלם, ואתה תראה את הכל כמחובר לנקודה אחת. זה אני הייתי מבין כך של המהר"ל. הייתי מבין אם כל מה שבאת לגלות בקבלת התורה זה את האחדות. מה העניין? הכל שלישי, שלישי, שלישי. מה המיוחד בשלישי? לא בשלישי. שאלו פעם יהודים, הוא כהן או לוי, אז הוא אמר שהוא שלישי. לא כהן או לא לוי, הוא שלישי. אבל לא בשלישי. מה המיוחד בתליטאי? מה הרעיון? אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה להתחיל את הכל מבית בסיוון. ובגלל בית בסיוון תשנ"ט בעיקר, אני רוצה לפתוח את זה בדברים של הרב קוק בעמוד השני, שנכתבים בדיוק היום, מופיעים בביטאון בשם כל יעקב. אני לא ראיתי את הרקע ההיסטורי לכתיבת המאמר הזה, ברור לי שיש איזשהו רקע היסטורי. אני חושב שהרקע ההווי טוב יותר מהרקע ההיסטורי. אנחנו מדברים על צף ריש צדי דלת, היום ג' סיוון תף ריש צדי דלת, אז מתפרסם המאמר הזה. ו-65 שנה, 34, והרב קוק מדבר על ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה שנאמר בבית בסיוון. אני חוזר על השאלה, אם היום המיוחד הוא בגלל מה שנאמר בו, אז מה הייחוס של הדיבור הזה?
על פני כל הימים האחרים. ובו זמנית, מצד שני אתה אומר, כל כך נראה לו קשור אחד לשני, שזה מיוחס כי אין בו כלום. ואני טוען ששני הדברים הם דבר אחד. בוא נראה את זה לאט. הרב קוק לא עוסק ביום המיוחד. הוא עוסק במושג ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתי רוצה ללמוד אותו מבפנים. התורה והממלכה בישראל, תורה וממלכה, קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. המלך, בשבתו על כיסא ממלכתו, כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, משנה התורה. כאן יש הערה הלכתית מעניינת מאוד. מצוות כתיבת ספר תורה חלה על כל איש מישראל. אבל היא נלמדת מהפסוק ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. המלך מצווה בעוד ספר תורה. אבל הספר תורה הנוסף שהוא מצווה לא נובע מאותו פסוק, אלא מפסוק שקשור למלך. הרי גם המלך חל עליו הכלל של כל אזרח מישראל. והוא מצווה מדין היותו מלך בכתיבה מקבילה, לא בכתיבת פרשות מיוחדות של מלך. או בכתיבה של ספר מחלקי, או של משהו מיוחד, או של איזשהו פלקט שמזכיר לו את תפקידיו. לא. הוא מצווה בכתיבת שני ספרי תורה, אבל לא באותו סיווי. האחד על תקן ישראל, השני בעצם התמנותו ברגע זה למלך. כתיבה מיוחדת, כותב הרב קוק, בתור מלך מושל על העם ומנהיג את החיים החברותיים של הכלל, חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו, וגם המלך, באופן פרטי, בתור בן ישראל מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזו. מה אנו למידים, שואל הרב קוק, מחובה ממלכתית זאת? שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. לפני שאנחנו ממשיכים, אני כבר רוצה להגיד לאן אני חותר. חולשה דאורה, ראש חודש סיוון זה לא סתם חולשה דאורה. שעניין גדול ביום הראשון שמגיעים להר סיני לשתוק. יש עניין גדול ביום הראשון להפנים את הדברים לא הנאמרים אלא המורגשים. לא יכולה להיות קבלת תורה לפני שאתה עובר תהליך נפשי פרטי וכללי של ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. זו לא דרשה, ויחן שם ישראל. צריך להבין, הרי כתוב בפסוק, אם שנייה אחת נהפוך לפסוק שכתוב שם בפסוק ב' בפרק י' ת', ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם. איפה? במדבר. בהר סיני. הם באו מדבר סיני ויחנו ויחן. אני קורא את הפסוק שוב. ויבואו ויחנו ויחן. הויחן הוא תיקון של הויחנו. זו לא פעולה נפרדת. לא שמים לב לפסוק אף פעם. זה לא שלמסע הזה כתוב ויחן, על המסע הזה כתוב ויחנו ויחן. כשהגיעו, הגיעו כמו לכל מסע. עכשיו צריך להתחיל לעבור תהליך. את התהליך הזה אתה לא תעבור על ידי דרשה טובה של משה רבינו. את התהליך הזה אתה תעבור על ידי שתיקה של כולם. ומציאת אותה נקודה שמשתפת אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד. בלי הנקודה הזאת אי אפשר להתקדם הלאה במהלך קבלת התורה. כי מהיום השלישי והרביעי, וזה מה שעיקר פה, אני עובר לדרישות פרטיות, צדקניות, אישיות, שעושות את האדם מאוד מאוד פרטי. שלושת ימים אל תיגשו איש אל אישה. פרישה, הגבלה, כל אחד יש לו את המדרגות שלו. כולם יכולים לבצע את זה אותו דבר, אבל כל אחד עובר תהליכים פנימיים של התקדשות ברמה אחרת לגמרי לקראת קבלת התורה. כל מה שמתרחש בג' ד' ה' ו' סיוון מופיע רק אחרי מה שמתרחש באלף וב'. באלף תחושת אחדות פנימית שלא יכולה להיות מבוטט במילים, חושה ברוחה, לא מדברים היום, בבית הבנת יסוד לכל קבלת התורה הפרטית שעליה אתה הולך לעבוד ממחר. אתם באתם הנה כי בסוף אתם תצטרכו להיות מדינה. אתם הולכים להקים ממלכת כהנים. זה ביטוי שאנחנו חוזרים עליו המון פעמים על הפסוק הזה. אבל צריך להבין אותו איפה הוא מופיע, בקונטקסט שהוא מופיע בו בדיוק. בבית בסיוון, זה היום המיוחד. אם הייתי צריך לשאול באיזה יום דיברו על הדברים הכי פחות קדושים, הייתי אומר ביום השני בסיוון. אז דיברו על ממלכה, על גוי, על פוליטיקה, על מדינה. אם יש ייחוס ליום הזה, זה שאתמול היה ראש חודש, ומחר נהיה צדיקים. אבל מאידך, אם אני רוצה להבין מה בכלל אני מחפש פה בהר הזה, מכוח מה אני הפרטי יכול לבוא לקבל את התורה הפרטית שלי, אני צריך להבין שהייחוס של כל מעמד הר סיני הוא יום ב' בסיוון, שבו אנחנו נעשים לממלכת כהנים. הכי פחות מיוחס, הכי פחות צדקס, והכי מיוחס. אני רוצה להיכנס לזה שוב לאט חזרה למאמר של הרב קוק. הרב קוק לא אמר מילה על בית בסיוון, אבל כל הדברים נדמה נובעים משם. מנו למידים מחובה ממלכתית זו, שקבלת התורה בישראל, הדברים הם כל כך פשוטים ולכן הם צריכים כל כך הרבה הפנמה והטמעה בתוך עצמנו, כי הם קשים תמיד ויש לנו לפעמים איזשהו ייאוש מהם, ולכן הם מחייבים הבנה. שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא, קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, לכללות האומה בקדושתה, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברתיים בתור לאום. ואם אני רוצה להתנתק מהקבלה הזאת בתור אומה, כי אין איזה צ'אנס, כי זה מעצבן, כי זה הולך והופך להיות קשה, אתה מתנתק מכל קבלת התורה. הדברים מתחילים רק עכשיו. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. זוכרים את הביטויים? איך זה קרה? כשהיינו שם בעיירה כולם היו בסדר, פתאום תראו מה קרה. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית, כי התורה ומצוותיה באו לצרוף את הבריות. לא ניתנה תורה לישראל אלא כדי לצרוף או לצרף בה את ישראל, כמו שצורפים כסף. לצרוף זה תהליך שהוא מצד אחד מצוין, אבל הוא שורף סיגים, הוא כואב, מצרף לקור. ומלכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלכת הצירוף של כל יחיד שהוא לעצמו בתור איש פרטי. כי הרי איננו הרות, איננו הרות, למתי זה נכתב, שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים, כשזה מגיע לכלל, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין, שאפילו הצדק הטבעי, היושר הטבעי, האהבה הטבעית, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית ואפילו המפלגתית כולה. ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, הרי הם נעשים אבודים לגמרי. מתוך המהומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותח. זה נכתב בתף רשת הדיבלי. אשר היא כים נגרש. ובתוך כל זה יכול אדם להגיע למסקנה הפשוטה. אני מוכן 100% לקבלת התורה כיחיד. אצרף אליי עוד 100 יחידים ונקים חצר של 100 יחידים. עוד 1,000 ונגדיל את החצר. אבל אין לי כוח לכל העסק הממלכתי הזה. וכשקצת יותר קשה בו, אז די. מי ימציא שצריך את זה? ועל כוחך אתה צריך לעסוק בדברים פחות מיוחסים. ועל כוחך אתה חייב להתעסק בדברים שהייחוס שלהם מפוקפק מאוד, יחסית לייחוס של הגבל את ההר וקידשתו שיאמר יום אחר כך. של קדושת המשפחה, זה ברור. ובשביל כך, כאן הערה אדירה של הרב קוק. יש גמרא מפורסמת שאומרת שכמה דברים נבראו לפני שנברא העולם. קדמו לבריאת העולם. הרעיון הוא לא שהם נבראו בפועל, אלא שאי אפשר לברוא את העולם בלי שהפוטנציאל שלהם קיים. אחד מהם זה ישראל קדמו לעולם. בית המקדש קדם לעולם. דברים עתידיים. אחד מהדברים הוא שמו של משיח. לא המשיח עצמו. שמו. שם של משהו, אמרנו את זה הרבה פעמים, רק בשבוע שעבר מגענו בזה, זה ההופעה של אותו דבר. משיח זה מלכות. מלך המשיח. לפני שהעולם נברא, צריך כבר שיהיה שם למלך. זה שבסופו של דבר יצליח לרכז ולהצליח ליצור בסוף מלכות שבמלכות. כי בעולם יהיה הרבה הרבה מלך ומלך ומלכות וממלכה וכל מיני דברים מקולקלים בתוך הממלכה הזאת. והעולם לפני שהוא נברא צריך כבר שיהיה בו בפוטנציאל שמו של המלך המשיח. בפועל זה הולך ונוצר, הולך ונוצר, הולך ונוצר. לפעמים קדימה ולפעמים שני צעדים אחורה. ושוב קדימה. ובשביל כך נטע יוצר העולמים מראש ומקדם לפני שנברא העולם את שמו של משיח לפני בריאת העולם. לפני שמש ינון שמו. לפני ברוע השמש כבר היה ינון שמו של משיח. כוח ממלכתי, מסביר הרב קוק, נגזר מעצם היסוד שבקדושה המוכן הוא בעומק נשמת ישראל הכללית. צריך לתפוס ממלכתיות זה לא החול שאין ברירה אלא להתחשב גם בקיומו. אז מוכרחים לשלם מס לחול הזה, אז נאכל את זה ונגמור את זה ואין ברירה, נחזיק גם קצת את זה. אותו יסוד של קדושה, אני רוצה לקרוא בה בלשון המדויקת, כוח ממלכתי, הכוח הממלכתי הוא נגזר מעצם היסוד שבקדושה מוכן הוא בעומק נשמת ישראל הכללית. לפני שמהומת החיים של העולם כולו, לפני בריאת העולם, תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר. הבא במידה הרגילה מתוך הזרם הנורא שבהסתערות גלי החיים החברותיים. הרי כל אחד מאיתנו כשהוא קורא את זה רוצה להגיד, הדברים הם מאוד יפים, אבל הם רחפניים לגמרי. מה קורה תכלס? מספיק, תסתכל במציאות, תסתכל בסערות, תסתכל מה יהיה עוד שעה, מה אתה מדבר בשמיים? מה, אני מדבר בשמיים? למה אנחנו מדברים בארץ? השאלה היא מה קודם למה? אם אני תופס שאני לא יכול להיכנס לקבלת התורה הפרטית שלי, בלי החובה החברתית הממלכתית, וזה יום המיוחד. והוא שוב, הייחוס שלו הוא כפול. הייחוס שלו הוא שאף אחד לא רוצה להתעסק בו. כולם מעדיפים להתעסק בהגבל את ההר וקידשתו. זה הייחוס. זה האח הגנב, שהייחוס שלו זה שיש לו אח טוב. והייחוס שלו, איך קרא לזה המגן אברהם, הגדרה מרתקת, המגן אברהם הכיר את רש"י ואת התורה. ביום הזה הם התקדשו לתורה. אמר להם משה לקדשם לתורה. זה לא היום שבו הם התקדשו לתורה במובן הפרטי. אז הם התקדשו לתורה. לקדש משהו, הרי את מקודשת לי, פירושו, אנחנו מיועדים ליעד הזה. יכול להיות שיהיו המון מאמורות בדרך, אבל בוא נקבע את היעד בהתחלה. יכול להיות שיהיו כאלה מאמורות שישכיחו מאיתנו את המגמה. לכן חשוב שנכתוב אותה, לפני שנכנסים לג' סיוון. ופה אני רוצה להגיד דבר חריף, כי ג' ד' ה' ו' סיוון, יכולים דווקא מתוך הצלחתם, להרחיק ממני את הרצון להיות חברותי וממלכתי. להצליח בדלת ובהי ובפרישה ובהגבלה, זה כמעט תדלוק להתרחקות מבית. שתזכור איפה היחוס. ותכתוב את זה על פלקט לפני שאתה מתחיל את המסלול. כי אתה יכול ללכת בדיוק על האוטובוס הלא נכון. שבהרגשה הפרטית, ייתן לך מניות של צדקות. אבל לא על התורה הזו דובר בך. זו לא תורה של נזירים. זו לא תורה של פרטים. זו תורה של ממלכת כהנים. ומפני כך מסיים הרב קוק את הפסקה הזאת, אנחנו קוראים את מגילת רות החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל, יסוד משיח אלוקי יעקב, בחג השבועות זמן מתן תורתי. זה נפלא. קוראים מגילת רות כי היא כולה חסד, כי היא כולה תורה, כי כל התורה היא חסד. אבל מה מסיימים את מגילת רות? בזה שדוד נולד. דוד נולד זה נחמד מאוד, אבל אצל כל אחד זה עושה מיד את האסוציאציות של מה שזה עושה הלאה. מהרגע שדוד נולד ועד שמשיח בן דוד מופיע, יש הרבה יותר מאמורות שאנחנו מכירים מהמאמורות שנדמה לנו בשעות מסוימות שאנחנו נמצאים בהן. כי אין לנו כוח להסתכל קצת יותר גבוה. מה שקוראים יותר נמוך. להיחוס הזה של היום המיוחס, להתעסקות בממלכה. להתעסקות בממלכה. כך מכינים שמו של משיח. והיה זה לנו לאות, שבאותה התנועה שהננו מרגישים בה עכשיו, הצד ההפוך של זה, זה לא ההפוך, זה ההשלמה של אותו עניין, בכלל לא שני צדדים, שבאותה התנועה שהננו מרגישים בה את הצמיחה החברותית הלאומית, הרב קוק ידבר שוב בצד ד' ב-34, יש התעוררות לאומית גדולה, גם במקומות אחרים לא עלינו, בעמים אחרים שסבלנו מהם, 34 אנחנו מדברים. הוא מדבר על התנועה הלאומית פה, הוא מדבר בארץ, ב-34 הוא מדבר ביפו ירושלים, שבאותה התנועה שהננו מרגישים בה את התמיכה החברותית הלאומית, אנו חייבים לרומם בה את המדרגה המוסרית בתוך התמיכה החברתית הזאת, ואת הזיקה ליסוד הקודש שלנו. אנחנו לא רואים את הערך החברתי שאני אומר שאנחנו צריכים להיות שותפים בו כערך עצמאי סתם, כי זה באמת חול. אני רואה את זה כערך חברתי, רוחני, ערכי, שכל כולו קודש. לכן אנחנו גם צריכים באותה המידה שאנחנו שותפים גם להכניס לזה את תכני הקודש, שיבואו מחר בג' ובד' ובה' ובו' וסיוון. בכוחה של תורתנו הקדושה, שהיא תורת חיים, מקור הצדק ובעיין האמת. זה חלילה לנו לחשוב שהגלים הסוערים שבשאיפה המדינית רשאים הם לעבר את עינינו מבלי לראות נכוחה. שאותם גלים סוערים, אז אפשר לוותר פה על שאיפה רוחנית, שם על שאיפה רוחנית. וקל וחומר שחס לנו ליתן ליצר המפלגתי העלול להתעורר ביותר בעת שהתנועה המדינית הולכת להיווצר, שיעביר אותנו, צריך לקרוא את זה אלף פעם, חס לנו לתת ליצר המפלגתי העלול להתעורר ביותר בעת שהתנועה המדינית הולכת להיווצר, שיעביר אותנו על מידות הצדק והאמת, על מידת האהבה האנושית הכללית והפרטית, אהבת ישראל וחובת הקדושה המיוחדת לישראל. כי חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים. אתה שומע הרבה פעמים את הביטויים האלה בכל הכיוונים. אהבת ישראל, כן, שמוכנים להתקפל למה שאני סבור, כי אני סבור את האמת. זה אנשי קודש. אני מוכן להגדיל את מספר אנשי הקודש. אבל השאלה אם אני מוכן להיכנס לתוך המסלול של ממלכת כהנים, של גוי קדוש. גוי קדוש זה כל מי ששייך לגוי הזה. ואם אתה לא סבור כך, זו מחלוקת בינך לבין הקודש ברוך הוא, ורצוי שמי שיכריע זה הוא ולא אתה. יש עיכובים, יש סיבוכים. לתרגם את זה למעשה זה מאוד לא פשוט. לא כותב את המאמר הזה יהודי שחי בריחוף, כמו שנראה אולי על פניו מבחוץ. כותב את זה מי שחי את הדברים בצורה הכי מעשית שלהם. הוא מרגיש שאלה הדברים שאמורים להיאמר בבית בסיוון ביום המיוחס. אז נדמה לי שהקל וחומר הוא פשוט. כי חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש במובן הפרטי של אנשים פרטיים, כי אם גם הוא בייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש, שהוא כדאי להיות נקרא בשמו עוד מלפני ההתהוות של העולם המעשי וכל סעונו. שום שם של צדיק פרטי לא קדם לעולם, כי העולם מסתדר גם בלעדיך. עכשיו אתה מוסיף, זה נפלא, אבל העולם לא יכול להיברא בלי שמו של משיח. העולם לא יוכל להתקיים בלי ממלכת כהנים. הוא יוכל להתקיים בלי כהן X או כהן Y. זה יכול להיות עצוב מאוד, אבל זה לא מה שמקיים. החידוש של ממלכת כהנים זה שמו של משיח. זה יום המיוחס. זה בית בסיוון. ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש, שהוא כדאי להיות נקרא בשמו עוד מלפני ההתהוות של העולם המעשי וכל סעונו, הכל סוען, מיסוד התורה שקדמה לעולם מכאן, ומיסודו של דוד מלך ישראל החי וקיים מכאן, ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. זה לא פסוק. הרבה פעמים כשמגיעים ברב קוק לסיום יש פסוקים וחושבים שזה ככה פסוקים להרגעה. בסיום אומרים פסוקים ואחרי זה יהיה כיבוד. אצל הרב קוק שמופיעים פסוקים בסוף, הפסוק הוא פשט בפסוק. עכשיו צריך להבין את הפסוק. הרב קוק בא להגיד פה פשט, מה זה ועמך כולם צדיקים? כולם צדיקים? מה אתה מדבר? מה ועמך כולם צדיקים? מה פשט לך בפסוק? אתה לא מבין מה זה כולם. במובן הכללי, כולם צדיקים. עכשיו יכול להיות בעיה עם 3 מיליון פרטים. אבל זה עניין פרטי. ועמך כולם, כולם צדיקים. זה אגב לא חידוש של הרב קוק. מהר"ל מפראג אומר את זה, שזה הפירוש של המשנה הראשונה בפרק חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. המשך המשנה, חוץ לי. אומר המהר"ל, אתה מבין עכשיו מה כתוב? מה זה כל ישראל? זה ועמך כולם. מה זה ועמך כולם? אם אתה לא תופס את ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לפני שאתה מתחיל להתעסק בצדקות הפרטית שלך, אז אתה בכלל לא איתנו. אז זה לא אותו מסלול. דוד מלך ישראל החי וקיים, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, במהרה בימינו, אמן. נדמה לי שהדברים האלה הם פשוטים בפני עצמם, לא צריך להוסיף בהם כלום. פתחנו מקודם בחודש השלישי. המושג הזה של החודש השלישי, המושג הזה של החודש השלישי, תליטאי, הוא מאוד מאוד עמוק. והוא קשור למה שדיברנו מקודם. מהר"ל אומר שכשרוצים לדבר על אחדות אמיתית, המספר המסמל אחדות הוא לא אחד, אלא 3. אחד הוא ודאי אחדותי, כי אין לו קשר אל השני. יש השם אחד. זה סיפור אחר לגמרי, זה אחד שמאחד את הכל. אחד, יחיד, מיוחד, מאחד, זה בכלל אחד אחר, זה לא אחד מספרי. איך המידה האחרונה ב-13 מידות שהתורה נדרשת? וכן שני כתובים המכחישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מעריך בעסק הזה של 3 ואחד הרבה הרבי מלובביץ' זצ"ל. הוא מתאר נכון מאוד. שני כתובים המכחישים זה את זה, הוא אומר, באמת הם מכחישים זה את זה. זה לא שבא השלישי ועושה, אומר, אין דבר, הכל יהיה בסדר. אין דבר, יהיה נחמד. זה לא רציני. שני כתובים שבאמת מכחישים זה את זה, אז למה יבוא השלישי ויכריע? והלכה כדברי המכריע. כי לשלישי יש כוח לראות את שתי הנקודות. כי הוא נקודה שלישית. לנקודה הראשונה ולשנייה אין כוח לראות שתי נקודות. עובר ביניהם קו. בין כל שתי נקודות עובר קו. אבל הן לא רואות את הקו בכלל. כי אין נקודה. מה שיכול לגלות לשתי הנקודות, שהן שתי נקודות על אותו קו, וכל שתי נקודות הן נקודות על אותו קו, הוא הנקודה השלישית. והיא לא אמורה לטייח אותי או לטייח אותך. אלא היא אמורה להראות לי את מה שאני לא רואה, כי אני נקודה. אני גם לא יכול לראות את זה. זה המושג של 3. שני כתובים המכחישים זה את זה, יבוא השלישי. הוא מכיר את שני הכתובים. והוא יכול להכריע ביניהם. זה 3 דיינים. זה כל היסוד של 3. 3 דיינים נקראים אלוהים. כי מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות לבד, אנחנו צריכים לעשות 3. יש מצב מסוים שיחיד מומחה יכול לדון. כי יש לו כוח של 3. כי הוא יכול בו זמנית לראות את שתי הנקודות עם הנקודה השלישית. וזה היסוד של נקודה שלישית. זה גם היסוד של דברי אותו גלילי. מה בעצם קורה במתן תורה? במתן תורה קורים 2 תהליכים שמתחברים לדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. השם יורד על הר סיני מלמעלה למטה, ועם ישראל עולה אל הר סיני. פעם אחת בהיסטוריה אנשים מתעלים מעל חושיהם ורואים את הנשמה. רואים קולות. מתרוממים אל מעבר למה שבן תמותה יכול לעמוד בו, והם נבהלים ואומרים שהם לא יכולים לחיות יותר. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן עמות. ויאמר עליהם משה, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם. שני תהליכים מתרחשים, והם מתרחשים בו זמנית. החודש השלישי הוא לא סתם החודש שבו זה קורה. מה קרה בעצם בחודש הראשון? בחודש הראשון יצאו בני ישראל מארץ מצרים. שום דבר לא התרחש מלמטה למעלה, לא היה להם כוח שהתרחש בכלל משהו מלמטה למעלה. הם מצויים בחידלון מוחלט, בממתת שערי תומעה, בשואה מחרידה של חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. זה נאמר להם בבית בסיוון. צריך להבין את הפסוק הזה טוב. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. עכשיו אתם גבוהים יותר, אתם אצלי. ואז בא ההמשך, ואתם תהיו לי. מכאן ואילך הרי את מקודשת לי. מכאן ואילך אתם לי. אני לקחתי אתכם, אתם לא עשיתם שום דבר. כי לא יכולתם לעשות שום דבר. אני פסחתי על בתי בני ישראל והוצאתי אתכם משם. חודש אייר מסמל בדיוק את ההפך. בחודש השני לצאתם, בשנה השנית, אז הם מתפקדים, אז הם הולכים עם הדגלים, אז מוקם המשכן, אז הם בונים את כל התשתית מלמטה למעלה. זאת ספירת העומר שאנחנו מקדמים אותה יום יום בכל אייר. היא לא קורית בכל חודש ראשון ולא בכל חודש שלישי, רק בכל אייר. זכינו בדור האחרון שחודש אייר המשיך את דרכו להיות מלמטה למעלה. בעוד גאולות. במדינה, בירושלים. החודש השלישי הוא האיחוד של שני הכתובים המכחישים זה את זה, של החודש הראשון והשני. בירחת ליטאי ניתן לעם ליטאי, שהוא מורכב מדברים שמכחישים זה את זה. הכהניות והישראליות הם שני דברים מאוד סותרים בעצם. אבל הכוח של העם הזה להיות משולש, להיות כהן וישראל יחד. וכאן הנקודה הגדולה, בכל אחד מאיתנו יש צד של כהן. כמו שבכל אחד מאיתנו יש צד של מלך. כי חובת הממלכת כהנים חלה עליי כפרט, בתור היותי חלק מהמלכה. פעם הזכרנו את מעשר שני, זה דבר פילי. מעשר ראשון נותנים ללוי. יש תרומת מעשר שנותנים לכהן. יש מעשר שנותנים לעני. כל זה אני מבין. למי נותנים את המעשר השני? לעצמי. שימה לקרוא לזה מעשר. זה הרי לא שייך למשפחה הזאת. עושים איזה תרגיל. אני אוכל את זה, אבל בירושלים. כותב הרב קוק, מעשר שני זה שהישראלי שבי נותן לכהן שבי מעשר. והישראלי שבי נותן לירושלמי שבי מעשר. כי יש בי צד של ירושלים שצריך לתת לו 10%. יש בי צד כהני. לא אתם שבט לוי תהיו לי ממלכת כהנים. אתם שבט דן וראובן ושמעון ולוי ויששכר וזבולון. בלעדיכם שבט לוי זה אליטה של כהנים. זה נחמד, אבל זה לא שבט של כהנים. זה לא ממלכת כהנים. ממלכת כהנים זה אנחנו ממלכת כהנים. החודש השלישי של העם השלישי ניתן את התורה המשולשת. ביום השלישי הוא השיא הזה של האחדות הגדולה של כל הכתובים ביחד, של המלמטה למעלה והמלמעלה למטה, שהופכים להיות דבר אחד. רק אם אפשר להתחיל מהיום המיוחס, שטוב יהיה לזכור שייחוסו הוא שהוא כל כך לא מיוחס, שהוא כל כך עוסק בתם. הייחס שלו זה שהוא האח, אבל הייחוס שלו שאז מתחיל התהליך של עם שלם, שגם כשהוא שוכח את קבלת התורה הממלכתית שלו, הוא חייב להיזכר בה בחג קבלת התורה הגדול, ולחבר את המלכות שבמלכות עם קבלת התורה האלוקית מהשמיים, שיהפכו להיות לאחדות של עם תליטאי וירח תליטאי. ואידך בירושה, שיהיה לכולנו בעזרת השם חג שמח.